כל חי אונליין 93fm.co.il כאייל תהרוג עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים. בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא אמונה, אימונים בחודש אלול. שיעורנו לרפואת אישי חיים בן חיה רחל, ולרפואת מלכה רג'ינה בת שמחה. ישנו פסוק בנביא ישעיהו, והיה אמונה תיתך חוסן, ישועות חוכמת ודעת. אמרו חז"ל בגמרא מסכת שבת בדף למד א', אמונה זה סדר זרעים. מה המשמעות של הרעיון בגמרא? אמונה זה סדר זרעים. אדם לוקח גרעין חיטה ואומר לעצמו, בוודאי שאם אני אזרע את זה באדמה יצמח כאן משהו יפה וטוב. חרשנו, זרענו, בוודאי נקצור בעתיד. האדם זורע את הזרעים ומכסה אותם באדמה, הוא לא חופר בשביל לראות האם הזרעים צומחים, אלא הוא מאמין, הוא משקה מים, ברור לו שהצמחים, הדבועה, הפירות, האילן, הכל יצמח, הכל יעלה כראוי. למרות שאף אחד מהזרעים האלה לא חתם איתו חוזה שהוא מתחייב לכך. בטח לא תנאי כפול. האדם זורע את הזרעים ומכסה אותם באדמה, הוא לא חופר לראות האם הזרעים צומחים אלא הוא משקה מים. הוא מחכה לראות מתי יצמח הזרע לעץ נושא פרים. בינתיים הוא משקיע, הוא זורע, הוא משקה. אדם שירא שאין תוצאות, כעבור יום יומיים הוא יחפור באדמה, ואז הוא יערוס את הזרעים. אמונה לומדים מהזרעים. כמו הזרעים כשרואים שההצלחה תמונה באדמה, עמוק עמוק, זה לא נראה, לא נראה באופק שההצלחה עתידה לצמוח. ועד רבה הזרעים, הם בינתיים מתקלים עד שהם יצמחו. כמו הזרעים שרואים שהם תמונים באדמה, ממשיכים להשקות אותם, ככה הצלחה. כשהיא תמונה באדמה, ממשיכים להשקות. גם כשלא חווים את ההווה, מתרכזים בעתיד שיכול להיות. יש כאלה שיאמרו, אין מה להשקות את הזרעים. לא רק שלא צומחים, אלא גם נרכבים באדמה. האמונה היא לראות מה שעדיין אין, ומה שיהיה בעתיד. אם האדם בטוח שכשהוא זורע זרעים אז יצמחו בסוף עצים נושאי פרי, לכן הוא קונה זרעים, משקה אותם, הוא מחכה שיצמחו. אם זה כך בעיני האדם בנושא הזרעים, עוד יותר בטוח שכך יהיה בקשר בין האדם לבורא עולם. היה אמונת איתך, אמונה, סדר זרעים, את האמונה לומדים מהזרעים, שיהיה טוב זה בטוח, לכן יש להשקות את האמונה בבורא עולם, כמו שיש להשקות את הזרעים הנרכבים באדמה. ועד רבה, עדיף להשקות את האמונה בבורא עולם. אדם אומר, אם אשמור על התורה, אם אקפיד על קלה כבחמורה, אם תהיה לי אמונת חכמים, הפרנסה תיפגע. החברה לא תעודד, החברים יעזבו אותי. האם זה יקרה? או לא? אולי זה יקרה. אולי בטווח הקצר לא יהיה קל. מה שבטוח שבוודאי זה הדבר הטוב, הנכון והיעיל לטווח ארוך, וצריך להשקות את הזרעים, את המציאות, באמונה. צריכים להשקות את הזרעים במים, צריכים להשקות את המציאות הקשה, שנראית קשה לאדם, על ידי מים, זוהי האמונה. כך לגבי התפילות של האדם, נראה לאדם שהתפילות שלו לא מתקבלות, נראה לאדם שהתפילות הולכות לאבדון. אין תפילה שהולכת לאבדון. אומר המגיד מדובנה רעיון חשוב, כתוב בספר בראשית פרק י"ח. הקדוש ברוך הוא מגלה לאברהם מה הוא יעשה בסדום, שהוא יהפוך אותה. אומר הקדוש ברוך הוא, המכסה אני מאברהם? אני יחסה מאברהם? אני לא מכסה מאברהם, מה שאני אעשה בסדום, אני אהפוך את סדום. ואז אומר הקדוש ברוך הוא עוד משהו, הוא אומר לאברהם אבינו שאתה תהיה לגוי גדול. מה הקשר? למה אחרי שאומרים לאברהם שהקדוש ברוך הוא יהפוך את סדום, אומרים לו שהוא יהיה לגוי גדול? אומר המגיד מדובנה, אתה אברהם אבינו, תתפלל על סדום. למרות שאתה יודע שאין סיכוי, תדע לך שאין תפילה הולכת לאבדון. התפילות שלך, אם לא יעבדו לסדום, הם יעברו תהליך של טרנספורמציה, של שינוי של המראה, הם יעבדו למען משהו אחר. למען בניין עם ישראל, שאתה תהיה לגוי גדול, אין תפילה שהולכת לבטלה. התפילה זו כמו האמונה, זה כמו המים שמשקים את הזרעים, לא רואים תוצאות בינתיים, אבל אנחנו בדרך לתוצאות. ולכן האדם מתפלל, ואני תפילה, וגם כשנראה לו שהתפילה לא עבדה, היא לא עבדה למה שהוא חושב שהוא צריך כעת, אבל לגבי צורך אחר חשוב יותר, הוא יזכה למענה בגלל התפילות שהוא התפלל כעת. האדם צריך להתאמן לתת אמון בבורא עולם. איך האדם עושה את זה? האדם יותר מגיע לתפילה בזמן, לא יוצא עד סוף התפילה, למרות שיש דברים שהם דחופים, או שמראש הוא מנהל את החיים שלו סביב ציר התורה והמצוות, בין אדם למקום, בין אדם לחברו, למרות שהוא יכול לאבד כל מיני רווחים בעיניו. הדגש על המילה בעיניו, כי להאמין בבורא עולם זו אמונה, זו השקעה, רק בעיניים בינתיים נראה שזה לפעמים הפסד. השקעה, זוהי הבחירה של האדם, האם הוא ישקיע בלהאמין. והיה אמונת איתך חוסן, אמונה זה סדר זרעים, כמו שמשקים זרעים ונרכבים ובסוף יצמחו, כך משקים את החיים, למרות שהם קשים, משקים את החיים באמונה, ובסוף האדם יראה צמיחה של היבול. אומר האדם, אני לא משקיע במה שאני לא רואה. נאמר לו, אתה לא איש עסקים רציניים. כולם רוצים להשקיע רק במה שכולם רואים. אבל אז לאף אחד אין רווחים. כי השקעה כזו, אף אחד לא מוכר. איפה הרווחים הגדולים? להשקיע במה שלא רואים. האדם רוצה לחייך אם מחייכים אליו. האדם רוצה לתת אם נותנים לו. האדם רוצה להשקיע אם משקיעים בו. האדם רוצה להיות סבלן עם סבלנים כלפיו. זה אדם נחמד, אבל איש עסקים הוא לא יהיה. זה אדם שבעיניו הוא סולידי, חכם, הגיוני, ריאלי, רק שהרבה חברים לא יהיו לו. אם הוא יחייך כשאף אחד לא מחייך אליו, אם הוא יעודד אחרים גם אם אף אחד לא מעודד אותו, אם הוא יפרגן גם כשלא מפרגנים לו, אם הוא יהיה סבלן גם כשאף אחד לא סבלני כלפיו, אם הוא משקיע גם כשלא משקיעים בו, אז יש סיכוי שהאדם יראה פירות חדשים. נכון, גם יהיו אכזבות. מתוך 10 אנשים, 2 יתגמלו אותו. אבל הוא הרוויח. הוא לא ראה בהווה סיכוי. הוא ראה בהווה שהוא נותן מה שנראה לו הגיוני. אבל כשהוא יצא ממערכת החשיבה ההגיונית בעיניו אל מערכת חשיבה שהיא יותר יעילה, אולי פחות משתלמת, הוא הרוויח הרבה יותר. כך אמונה בבורא עולם, להשקיע באמונה זה להתאמן באמונה, להתיישר לקו של תורה, של מצוות, של יראת שמיים, למרות שכעת לא רואים תוצאות. חזל אומרים שהתפילה היא מהדברים שעומדים ברומו של עולם, אבל בני האדם מזלזלים בזה כי לא מבינים את העוצמה של תפילה. לתפילה יש כוח אדיר. התפילה עוזרת לאדם להמחיש לעצמו שהעולם שהוא רואה זו לא חזות הכל, ויש הרבה מעבר ממה שנראה לאדם שיש. האמונה היא מיסודות היהדות, לראות מעבר לכאן ועכשיו. ובטח בימים של אלול, תשרי, זמנים שבהם האדם לא אמור לחיות את החיים הרגילים, אלא את המשפט, את הדין, את המודעות לכך, שהוא מכין את עצמו לימי הדין וההכרעה להתנהלותו בשנה הבאה. רבי ישראל מסלנט אומר שדוד המלך לא פחד מדוב ואריה, כמו שכתוב בספר שמואל, גם את הארי וגם את הדוב יכה עבדך. עם הארי והדוב הוא מסתדר, הוא יודע להתמודד. אבל הזעזוע הגדול הוא, ממשפטיך יראתי, כך כתוב בתהילים, קופיוטט. זה היה דוד המלך. בני אדם שונים קצת מדוד המלך, אדם אומר לעצמו, יש לי חיים, יש לי עבודה, יש לי אישה, יש לי בעל, יש לי ילדים, יש לי חברים, יש לי עבודה, יש לי כסף, יש לי ביטחון כלכלי, יש לי ביטחון חברתי, יש לי ביטחון במעמד שלי, יש לי חיים, אני מסודר. מה פתאום שמשהו כעת ישתנה? האמת היא שאין בעל הנס מכיר בניסו, והאדם הזה יכול בקלות ברגע להיות ללא כל נתוני החיים האלה, ורחמנה לצלן שלא יגיע. כל תנאי החיים של כל אדם יכולים להתהפך ברגע, וזה קורה כל כך הרבה לצערנו מדי יום. בני אדם ברגע מתוודים לנזקים, לקשיים, רחמנה לצלן. כעת כל חייהם כשורה, אין בעל הנס מכיר בניסו. ולמה? כי לאדם טוב לו. עם הבעל, עם האישה, עם הילדים, עם החברה, עם העבודה. והוא משווה את היום לאתמול, ואם אתמול היה הכל טוב, אז היום נורמלי, אולי קצת יותר משעמם. בסדר, לא משהו מעניין. אין בעל הנס מכיר בניסו, הוא משווה את מה שיש היום למה שהיה אתמול, ולא לגרוע שיכול להיות. אין בעל הנס מכיר בניסו. נדרשת אמונה לאדם לראות ולהפנים שלא כוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה, ולאדם אין שליטה בחיים ובמציאות כמו שהוא מחפש. עוד פעם ועוד פעם להקל שלריבונו של עולם המלוכה ולא הממשלה, והוא עושה ועשה ויעשה לכל המעשים. הרמב״ם כותב בספר המצוות שנאמין בהשם ונהיה עירניים שאפשר לקבל עונש ולפחד מהשם ומעונשו. וקשה להאמין בזה שהשם מעניש וגם גומל טוב לא עושה מצוותיו, כי לא רואים כעת את התוצאות. אבל הן מגיעות בוודאות. בורא עולם כאן איתנו. אלו זה הזמן לחזק את האני לדודי ודודי לי, כמו שומע רבולבה, עולם של ידידות עם בורא עולם. הוא פה, הוא איתנו, הוא רוצה שנתחבר אליו. ומה הכוונה? מה יש באלו להפנים? אומר הרב מינקוס רעיון נהדר. עם ישראל לקו בכפליים, ולכן יזכו לנחמה בכפליים. כך אומרים רבותינו. ומה הכוונה לקו בכפליים? כי חטו בכפליים. ומה זה לחטו בכפליים? התשובה היא, כשאדם מעליב את החבר שלו, הוא חוטא בכפליים. גם מוציא מילים לא יפות מהפה שלו. המוציא, מוציא המילים הוא עצמו, פוגע בעצמו, בעצם זה שהוא מדבר לא יפה, וגם פוגע בחבר שלו. יש כאן נזק שעושה לעצמו האדם הלא מוסרי, ויש נזק שעושה לסביבה שלו. כך בעבירה. הרמב״ם בהלכות תשובה כותב, מי שעושה עבירה הוא משוקץ ומתואב לפני המקום. זה חיסרון בו. יש חיסרון נוסף, מתישים כוח של מעלה. אם יום אחד יעזוב את הקדוש ברוך הוא, יומיים מעזבקה. כלומר, אמנם עושה האדם חטא אחד, אבל יש לו השפעה כפולה גם עליו וגם על הצד השני. אומר המשגיח, הגאון רבי ירוחם, גם על עצמו יש השפעה כפולה. אם יום אחד האדם עוזב את הקדוש ברוך הוא, יומיים מעזבקה. אם האדם עוזב את הקדוש ברוך הוא יום אחד, יהיה לו קושי להתקרב לבורא עולם, לא ברמה של יום אחד, אלא ברמה של יומיים. כי אם האדם עוזב יום אחד, הקדוש ברוך הוא גם כן עוזב יום אחד, אם כן צריך יומיים בשביל לצמצם את הפער. המשגיח הגאון רבי ירוחם היה אומר, מי שיושב ליד הסטנדר וסוגר את הגמרא, גם כשהוא יחזור, הגמרא לא תחזור כל כך מהר. הוא יחזור, הגמרא לא תמיד תחזור באותו קצב שהוא רוצה שהיא תחזור. האדם מאבד את הרציפות. האדם פגע א' בכך שהוא סגר את הגמרא. האדם פגע ב' בכך שאין לו רציפות בלימוד הגמרא. הצלחה בלימוד, ההפנמה באה על ידי רציפות. זוהי ההצלחה. לא שלומד קרעים קרעים קטעים קטעים. בוודאי, אם אי אפשר אלא רק קטעים קטעים, זו גם מעלה. אבל המעלה הגדולה זוהי הרציפות. אדם שמקיים שולחן ארוך חי עם התורה ואז כמה דקות, לא מתאים לו בדיוק השולחן ארוך, לא מסתדר לו. הוא אומר לעצמו, זה רק לכמה דקות, בגדול אני בסדר, אני מקפיד כמעט 23 שעות וחצי. לכמה דקות, אני אעליב, אני אשפיל, אני אבזה, אבל לאחר מכן אני חוזר לעצמי, לאחר מכן אני חוזר ליהדות, לאחר מכן אני חוזר לריבונו של עולם, יש מי שמחכה לי. זוהי טעות. לא במהרה האדם יחזור לעצמו. האדם חוטא בשני מימדים, גם בעצם זה שהוא סוגר את הגמרא, סוגר את השולחן ערוך, נמנע לכמה דקות לחיות חיים של תורה ומצוות, זה חטא אחד. דבר נוסף, הוא מאבד את השייכות, את הערבות, את המתיקות של חיי תורה ומצוות. חיי תורה ומצוות הם עריבים, הם מתוקים, הם המתנה הגדולה ביותר שיש בעולם הזה מעט בורא עולם, לא רק לעולם הבא. אבל זה תלוי כמה הלב של האדם יהיה פתוח להרגיש. וזה נעשה ברציפות, בהתמדת ההרגל של חיי תורה ומצוות. וככה האדם חוטא בשני מימדים, לקו בכפליים, בגלל שחטאו בכפליים, ולכן הגאולה תהיה גם בכפליים. האדם חוטא בשני מימדים, הוא גם נענש על החטא, וגם שהדרך לחזור לתורה, למצוות, נעשית קשה יותר. לקו בכפליים, יוצאים לגלות, וגם קשה להרגיש תחושת עריבות בתורה ומצוות בגלות, הנחמה תהיה בכפליים, גם לחזור לארץ וגם להרגיש את קדושת הארץ, התורה והמצוות. זה חודש אלול. נחמה בכפליים, לא רק להתקרב לבורא עולם, אלא גם להרגיש את הידידות עם בורא עולם. לא רק לעשות מצוות, אלא להרגיש אותם. לא רק לעשות אותם, אלא גם לאהוב את התורה והמצוות. לדעת למה עושים את זה, עם הכוונה, עם הערך. הערך של התורה והמצוות ישנו, אבל לא תמיד בליבו של האדם. החזון איש אומר, לא רק להיות עמלים בתורה, אלא דע לפני מי אתה עמל. לא רק מכונה שעמלה בתורה, אלא נפש, גברה, אדם, שהוא ידיד, של ידיד נפש, אב הרחמן. וכך לגבי יראת השם, אדם אומר, זה בסדר שכעת אני לא טוב, כי הרי אני לא מתכוון לחיות איך שאני חי, זה רק בשלב הזה של החיים. הרי את הילדים אני מחנך לחיות חיים של תורה, טהרה, רק אני קצת זמן, אבל גם אני מתכוון לחזור בתשובה. רק כעת בשלב הזה של החיים, קצת קשה לי, בבקשה, אם אפשר לוותר. מי שחושב כך, כיום הוא לא חוזר בתשובה, הוא בטעות חושב שמחר יהיה קל יותר. אבל אם כיום מרגיש שקשה לחזור בתשובה, מחר יהיה הרבה הרבה יותר קשה, כי העתידים להתווסף לאדם עוד ועוד הרגלים. אמר האדמור מקוצק, אני רוצה פעם אחת לא להתפלל תפילת מנחה. למה? כדי שאני ארגיש בתפילת ערבית את הגעגועים לתפילת מנחה שלא התפללתי, ואז התפילה תהיה עמוקה כל כך. זה רעיון נהדר, לעורר את הרגשת הגעגועים בלב. אבל החיסרון הוא שאם פעם אחת אני לא אתפלל מנחה, אני אתרגל לכך שאפשר לא להתפלל מנחה, ואז גם ערבית לא בטוח אתפלל. הרגלים יכבידו על האדם ויקשו עליו לחזור בתשובה יותר מאשר האשליה שמחר אני חוזר בתשובה. זוהי אשליה שבעתיד יהיה קל יותר. עצם זה שאדם אומר לעצמו שהוא מתכוון לחזור בתשובה באחד הימים, זה יפה, זה נהדר, שזה המקום שאליו הוא רוצה להגיע, שכך הוא חושב, אבל זה רע להאמין שכך באמת יהיה, בגלל שאדם מתרגל לסוג אדם שיודע שיש אמת, יש בורא עולם, אבל אפשר להתעלם ממנו. והוא מתרגל לכך, לעשות במוח שלו, בלב שלו, הבחנה ברורה בין מה אני יודע למה אני עושה ומה אני מרגיש. מדי פעם הוא עושה מה שהוא רוצה, מדי פעם הוא עושה מה שריבונו של עולם עושה, ומפריד רשויות. הבעיה היא שהוא מתרגל לכך ועוד אוהב את זה, ואומר לעצמו זה בסדר, הוא גם מרגיע את עצמו עם תשובה שהוא יעשה בעתיד. באלול. באלול לא רק משפרים את המעשים, אלא גם את הגברה, את הלב, את הגישה, את התפיסה, את האמונה שאנחנו קשורים ודבוקים בבורא עולם, וגם אוהבים את זה. אני לדודי, ודודי לי, ההתקרבות אל בורא עולם. לכן אומרים רבותינו דבר נהדר. חודש מר חשבן קרוי חודש מר חשבן מלשון מרחשים השפתיים. מה הכוונה? ממשיכות השפתיים להלל ולשבח את בורא עולם אחרי החודשים אלול ותשרי. ומה הכוונה? אנשים שחוו חוויה קשה מאוד לא יכולים להכיל את זה. לדוגמה, רחמנא ליצלן, תאונת דרכים קשה, הם ראו או היו שם, ולפעמים הם קמים באמצע הלילה מתוך חלום בלהות. למה? הם חווים שוב ושוב את החוויה הטראומטית. יש בני אדם שמדברים עם עצמם. למה? כי הנפש לא יכולה להכיל את הכאב, את הקושי, את המשבר, את חוסר האונים. לכן הם מתעוררים באמצע הלילה. לכן הם מדברים עם עצמם. הם לא יכולים להאכיל את מה שהם חוו. אותו דבר, חודש מהחשבן, השפתיים עדיין מרחשות, כמו אותו אדם שמדבר לעצמו בגלל הטראומה שהוא חווה, הוא לא יכול להכיל, ולכן אין מקום במוח לדבר עם עצמו לבד בדיאלוג פנימי ושקט בינו לבין עצמו, אלא הוא מרגיש שהוא חייב להוציא את זה, והוא מדבר עם עצמו לבד. כי זה קשה מדי להכיל את זה. חודש מהחשבן, השפתיים מרחשות. למה? למה השפתיים עדיין מרחשות? עדיין ימלמלות, בגלל העוצמה, הרגשות והקרבה של חודש אלול, אני לדודי ודודי לי. זה חודש שהאדם לא רק בחובת העיוורים, אלא גם בחובת הלבבות, אהבת השם, יראת השם, אפילו שלא רואה. אבל זה חודש של אמונה. אמונה זה המשקפיים של בני האדם שלא רואים בשכל, בהיגיון. אדם אמור לפחד מאימת הדין, וזה מהסגולות להינצל ביום הדין. ולמה? עצם זה שאדם משנה את הגברה שלו, הוא לא רק מכונה שנמנעת מעבירות, אלא עם לב שמפחד לעשות. הגברה שלו, האדם שבו, משתנה ממכונה לאדם. הרב פינקוס אומר, בואו נתאר לעצמנו אדם שאומרים לו, אל תיכנס לבית שלך, כי מסתתר שם נחש ארסי. האם הוא ייכנס? הוא לא רואה את הנחש. אולי זו טעות? אולי זה לא נחש ארסי? אבל הפחד כל כך מוחשי שאדם מתרחק ויריק את בני המשפחה ויביא לוחד נחשי אפילו יקר? הכל על הצד שזה באמת נחש ארסי אמיתי, רק כדי לשמור על עצמו ועל הקרובים לו. למה שלא יעשה האדם מינימום? יאמר סליחה, מה שאני לא רואה אני לא מאמין, אני אדם ריאלי, אני מתייחס רק למה שאני רואה. כל אחד יאמר לו, סליחה, אתה מסכן את עצמך, אתה מאבד את עצמך לדעת. זה מובן. כך לגבי יראת השם, זה ודאי שיש בורא עולם, והוא עושה טוב וגומל למי שעושה טוב. לכן אמר רבן יוחנן בן זכאי לתלמידה, אבל הלוואי ונפחד מבורא עולם, כמו שמפחדים ממלך בשר ודם. רבן יוחנן בן זכאי, היינו מצפים למשהו אולי מרגש יותר. אבל הדבר אולי לא מרגש הזה הוא המהותי ביותר, שתהיה הרגשה בעבודת השם, לא רק להרגיש את עצמנו או את העשייה, אלא גם רגשות אהבת השם ויראת השם. אומר שלמה המלך, החכם מכל אדם גישה חדה וחריפה, לא כל אחד יכול להקל את מה שאומר שלמה המלך, ומי שלא יעקל מה שנאמר כעת בשם שלמה המלך נדבר אחר כך למה האדם לא מעקל את זה. אומר שלמה המלך, פגוש דוב שקול באיש ועל כסיל באיוולתו. מה הכוונה של המילים האלה? יש לפגוש דוב, זה מפחיד. יש דוב שקול מבניו, דרכו להיות מריר עוד הרבה יותר ולהרוג את מי שבסביבו. דוב מאיים על החיים, דוב שהוא שקול שאיבד את הבן שלו עוד יותר מאיים. עדיף לפגוש דוב, רעב, שקול, מאשר כסיל שמנסה להסיט את האדם לעבירות. זה נשמע קיצוני. להרבה אנשים זה נשמע קיצוני, יותר מדי קשה. מבינים מה אומר שלמה המלך, אבל יש שמרימים גבה. מי שמרים גבה, מי שנראה לו שזה תמוע, שידע שהרמת הגבה שלו והתמיעה שלו היא מדד כמה הוא רחוק מחוכמתו של שלמה המלך. חוכמתו של שלמה המלך בהקשר הזה היא, מתוך הנחת יסוד של העולם הזה, יש משמעות כפרוזור והכנה לקראת הטרקלין. לאבד את העולם הזה רחמנה ליצלן זה חמור, אבל זה פחות חמור מלאבד את העולם הבא. בעל הלשם שבו בהחלמה, לא רצה לשמוע רעיונות מאנשים עם גישות עקומות. למה? הוא אמר, אין סבון שמחבס את המוח, את הרגשות, את המחשבות הפסולות. לכן דוד המלך אומר בתהילים נ"א, לב טהור, ברא לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבים. דוד המלך לא מסתפק בבקשה לחבס את הלב, אלא לב טהור ברא לי אלוקים, תברא לי לב חדש, כי כשהלב מתלכלך לא תמיד אפשר לנקות, ולכן מבקשים מבורא עולם בבקשה, תברא לנו לב חדש. חודש אלול, חודש תשרי, עובדים על הלב, רוצים שהלב יהיה טהור יותר, ממוקד יותר, מכוון יותר, מרגיש אהבת השם, יראת השם, ממוקד באמונה, גם במה שלא רואים, ששם יהיה ממוקד ומכוון הלב של האדם. כך מצינו בגמרא מסכת גיטין. אומרת הגמרא שאונקלוס הגר העלה את טיטוס באוב. הוא שאל את טיטוס מי חשוב בעולם הבא. אמר לו טיטוס, עם ישראל? שאל אונקלוס את טיטוס, מה לעשות בעולם הזה? אמר לו טיטוס, תתגרה בעם ישראל. היות שהיו צריה לראש מי שמייצר לעם ישראל נעשה, ראש. למרות שהוא עצמו מתאר את העונש שעושים לו בעולם הבא, למרות שהוא יודע שעם ישראל הם החשובים בעולם הבא, טיטוס נענש בעונשים בעולם הבא, והוא לא יכול לשנות את הגישה שלו, את המוח שלו, את הנטייה, נטיית הלב בעולם הבא. הוא ממשיך עם הלב העקום, הוא ממשיך עם הלב המעוות, למרות שהוא מול העיניים רואה את האמת. אלול זה הזמן של אני לדודי ודודי לי, לקרב את הלב לבורא עולם, עולם של ידידות. לכן חודש אלול, מזלו מזל בתולה. אומר הרמב"ן, עם ישראל רוצים להיות כמו כלה שבפעם הראשונה מתחתנת עם החתן שלה, לב נקי רק לחתן. כך אומר הרמב"ן בהלכות תשובה, שהאדם יעשה תשובה והוא כבר לא אותו אדם, משנה את שמו, אז אחר כך הוא לא אותו האיש שעשה את המעשים. אדם חדש, בתולה שניסית, חודש אלו, לפתוח את הלב, את האמונה, לבורא עולם, התחלה חדשה. והאדם יכול להתרומם להתחלה חדשה, בעזרת השופרות, בעזרת ההמלכה של בורא עולם. רבי עקיבא היה דורש בציבור, כך אומרים רבותינו במדרש, בתחילת פרשת חיי שרה, ראה שהציבור מתנמנם, ביקש לעורר אותם. אמר, איך אסתר הייתה מלכה של 127 מדינות, בגלל שלמדה משרה עמנו, שחיה 127 שנה. כך אומר המדרש, כך עורר רבי עקיבא את הציבור שנמנם. מה היה שם? מה קרה באותו בית מדרש? מי נמנם? אומר בעל המכתב מאליהו, רבי עקיבא ראה שהתלמידים מקשיבים, אבל אין מרץ, אין מוטיבציה, אין לב בקרב התלמידים. הולך בטל כישן דמי. הם היו מתנמנמים, בטלים יחסית, אפשר יותר להשקיע מרץ ואנרגיה, אבל זה לא נעשה שם באותו מת מדרש. ראה רבי עקיבא שיש שם מצוות אנשים מלומדה, ולכן רצה לעורר אותם שלא יתנמנמו. רצה לומר להם, אל תפעלו במצוות כמצוות אנשים מלומדה, אלא יש דרך לצמוח, יש דרך להתעלות. כתוב במגילת אסתר, ותלבש אסתר מלכות, אומרים רבותינו שלבשה רוח הקודש. ומה הקשר בין המלכות לרוח הקודש? אומר הרב דסלר רעיון נהדר. מלכות זו מלכות של בורא עולם, וזה התפקיד של המשיח, וזה מה שיהיה לעתיד לבוא. אומר המהר"ל שממשלה זה לשלוט ללא הרצון של הנשלט. מלוכה זו היא שליטה עם ההזדהות של הנשלט. לגבינו לעתיד לבוא תהיה מלוכה של בורא עולם, כי כולם יזדהו עם מלכותו של בורא עולם וירצו במלכותו. אם כן, אסתר לבשה מלכות. אומרים רבותינו לבשה רוח הקודש. מה הכוונה? אסתר לבשה מלכות בזמן של חדווה, שמחה, קל להרגיש שהכל משמיים, הכל טוב, הכל לטובה. אבל כשאסתר נכנסת לאחשוורוש, שיא ההשפלה, הרוע, הכאב, המשבר, לפני שנכנסים לאחשוורוש, כתוב שבתלבש אסתר מלכות, לבשה מלכות. אומרים חזל, זה רוח הקודש, מלכות זוהי האמונה שהכל משמיים, הכל מתנהל רק לטובה. על בסיס האמונה הזו האדם פועל בדרכי התורה והמצווה בלב שלם, גם כשהלב שבור. מי שחי במלכותו של השם זוכה לרוח הקודש, המבט הנכון של החיים לראות שכל העולם משמש מרכבה לשכינה, לראות בכל המציאות ביום יום את רצון השם. אסתר מאיכן הגיעה לתכונה הזו שישנו חוט השני שסביבו צריך לנהל את החיים, משרה עמנו. לבני האדם יש צירים בחיים שלהם שסביבם הם מסתובבים. לדוגמה, אדם עובד 10 שעות ביום, אז הוא ישן בהתאם לעבודה, קובע פגישות עם אנשים בהתאם לעבודה, גם את המשפחה הוא פוגש בהתאם לעבודה, הכל סביב הציר הזה. שרה עמנו היא גם כן סביב הציר של תורה, מצוות, עירת שמיים, מזוג החומר והרוח, כשהדגש על הרוח. אין חומר כמטרה בפני עצמה, אלא כאמצעי לקראת הרוחניות. לכן דוד המלך אומר, ימי השם תמימים, ימיהם של הצדיקים מושלמים, ביום שנולדים, ביום הזה נפטרים. יש שלימות, 127 שנה של שלימות מזוג חומר ורוח אצל שרה עמנו. יום אחרי יום, בהדרגתיות עבודה, יום אחר יום, מגיעים לשלימות של שרה עמנו. כשאסתר ראתה את הרציפות הזו, יום אחרי יום, הבינה שכל יום בפני עצמו, הוא יחידה שבה מתחברים לבורא עולם, והכל מתחבר ל-127 שנים של פר והדר, של המלאכת הקדוש ברוך הוא, בתוך ליבו של האדם, חובת הלבבות, ומשם אל חובת העברים. אסתר ראתה שזה לא בשמיים, אלא זה כאן, כי קרוב אליך הדבר מאוד. אז גם היא פעלה כמו שרה עמנו. השתקפותה של שלימות שרה עמנו הייתה ימי השם תמימים. ביום שנולדה, ביום נפטרה, יש כאן סגירת מעגל ויש כאן ביטוי לשלימות בעולם הזה. ביטוי השלימות שהייתה אצל אסתר, שהיא מלכה ב-127 מדינות. המחנה המשותף היה ששניהם המליכו על עצמם את בורא עולם וראו בעשייה שלהם כחלק מעבודת השם. גם כשנכנסת לאחשוורוש ותלבש אסתר מלכות, ומהי מלכות? לדעת שהכל משמיים, וזוהי הרוח הקודש. וזה מה שרצה רבי עקיבא, להאיר את התלמידים שהתנמנמו ואמר להם, אם אתם מצפים להגיע להצלחה, לסגסוג, בואו ונלמד משרה, מאסתר. שגרת חיים טובה ויעילה מביאה להמלכת השם בעולם, בליבו של האדם, ולתוצאות חיוביות. היו.
כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.